בואי נדבר על זה, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום אבא.
שלום נומי.
היום נעשה את חלק ב' של הפרקים שינה וחלומות, שייוחד אך ורק לחלומות הפעם.
נכון, נדבר היום על חלומות.
עכשיו, קודם כל נתחיל על החלומות בהרחבה. נדבר יותר לעומק ונפרש אותם, נפרש ונדבר עליהם יותר לעומק, כי בפרק הקודם דיברנו רק בשטחיות, ופעם באמת נבין את זה יותר ונלמד יותר לעומק. אז מה זה חלומות?
מה זה חלומות? דבר ראשון, חלומות זה חוויה סובייקטיבית. מעבר לכל דבר אחר, זאת חוויה שיש לנו, היא מודעת, okay? זה אנחנו יודעים שזה קורה לנו, לפעמים לא בזמן אמיתי, כן? אבל אחרי זה אנחנו יודעים, אנחנו זוכרים לרוב, לפעמים, מה קרה לנו, וזה לא היה באמת, זה הכל היה בראש שלנו, okay? זה חלומות. עכשיו, בימי קדם, כמעט בכל התרבויות, אנשים ייחסו חשיבות אדירה לחלומות. ואם אנחנו רוצים לראות את זה, המקום להסתכל על זה במקורות שלנו, זה בתנך. Okay? ולא סתם בתנך, אלא בספר בראשית. כי בספר בראשית יש המון חלומות חשובים.
ופרשנויות להם.
ופרשנויות להם, נכון? ואולי בהמשך אנחנו באמת נתייחס, כשנדבר על העקרונות של פירוש החלום על פי זיגמונד פרויד, ובכלל גם איך אנחנו רואים את זה היום מבחינה מדעית, נחזור לחלומות של ספר בראשית, כי יש לנו הרבה מה ללמוד מהם. אז אמרנו, זאת חוויה, זאת חוויה שקורית לבני אדם, זאת חוויה נורמלית, כמעט כולם חולמים, והיא לא באמת.
יש אנשים שלא חולמים?
מאוד נדיר, מאוד נדיר. יש אנשים שאומרים שהם לא חולמים, אבל בדרך כלל מה שמתברר זה שהם פשוט לא זוכרים את החלומות שלהם.
ומה קורה לאנשים כאלה שבאמת לא חולמים?
אפשר לחיות חיים ארוכים ומלאים בלי לזכור חלומות, כן? אבל זה מאוד מעניין, כי כמעט כולם חולמים, ישנם בעיות נוירולוגיות נדירות יחסית, שבהם או שלא חולמים בכלל, או שהאופי של החלומות משתנה. כן, אבל בואי נשים את הדברים האלה בצד ונדבר קודם על החוויות של בני אדם רגילים, ולמה בעצם חלומות כל כך מעניינים. תגידי, אותך חלומות מעניינים?
כן, מאוד. אני זוכרת גם חלומות שהיו לי כשהייתי ממש ממש קטנה. לדוגמה, פעם הלכתי עם אמא לגן החיות ואכלתי איזה ארטיק כזה שהיה בתוכו איזה צמיד כזה שהייתה עליו תמונה של נסיכה כלשהי מדיסני. אז ממש אהבתי נסיכות, והיה לי חלום על הצמיד הזה בדיוק, ועל הדברים שהיו בו.
ומה קרה בחלום?
אני זוכרת שהייתה שם איזו דמות של נסיכה, מדיסני, אני לא זוכרת איזו, בהכרח. אני חושבת שזאת הייתה יסמין. ואני סוג של עקבתי אחריה, בזמן שהיא עשתה את הדברים שהיו מתוארים בספר ובסרט, וזה רק בגלל הצמיד ההוא בארטיק.
אוקיי, אז את אומרת לנו משהו נורא חשוב על אחד העקרונות של פירוש החלום לפי פרויד, ואני אסמן אותו, זה נקרא שארית היום, אני אחרי זה אסביר, אין מה זה שארית היום, אבל כבר בקטע הקטן הזה שסיפרת לנו נכנס אחד העקרונות, או אחד הכללים שאותם ראה פרויד בחלומות. כי באמת כשאנחנו באים לדבר על חלומות, אי אפשר שלא לדבר על פרויד. פירוש החלום, או משמעות החלום, זה השם של הספר האחד הכי גדול שפרויד כתב. ובהרבה מובנים, לאורך כל חייו, הוא ראה את זה בתור פסגת היצירה שלו. ואני יכול להגיד לך, בתור אדם שהוא פסיכואנליטיקאי, זאת אומרת, אדם שאני לא עושה את זה עכשיו, אבל הרבה מאוד שאני עשיתי את זה, טיפלתי באנשים בטיפול נפשי, בפסיכואנליזה, שזאת שיטת הטיפול שבמקור פרויד התחיל אותה, שהמון המון 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 דברים השתנו בפסיכואנליזה, אבל הדרך שבה אנחנו ניגשים לחלומות השתנתה הכי פחות מאז ימי פרויד. אז בדבר הזה, העבודה הגדולה שהוא עשתה, לא השתנתה מי יודע מה, ב-90 השנים שחלפו, כמעט 90 השנים שחלפו מאז שהוא מת.
מעניין אותי איך בתנך שציינת קודם, הם תיארו את זה, הם ידעו לתאר את זה כחלומות, חיזיונות שרואים בשינה, או בתור איזה משהו לא מוגדר ומשונה.
לא, חלומות בשינה.
הם גם נכון? קראו לזה חלומות. משמע,
בטח, 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 בטח. זה מופיע המון פעמים. תראי, יש כמה חולמים גדולים בספר בראשית. אפשר לדבר על יעקב, על החלומות של יעקב, אפשר לדבר על החלומות של הבן שלו, יוסף, ואפשר לדבר על החלומות של הבוס של יוסף, וזה פרעה.
היו לו אחלה חלומות.
אלה שלושת החולמים הגדולים, למרות שיש עוד אנשים שחולמים בספר בראשית, אלה שלושת החולמים הגדולים. ועוד הפעם, בולט מהטקסט של התנך, שאנשים לקחו את החלומות האלה נורא ברצינות.
אני חושבת שזה גם מאוד 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 סקרן אותם, ודברים שאנשים לא יודעים, אז קודם כל הם מפתחים מהם פחד, ולכן הם כל כך יראים מהחלומות, ואפילו מינו מפרשי חלומות מיוחדים. אני חושבת שהם פשוט היו מאוד יראים וקצת מפוחדים.
נכון.
מהחלומות וממה שהם באמת...
ואנשים שידעו לפענח חלומות טוב...
זכו לכבוד מאוד גדול.
נכון, הם קיבלו הרבה כבוד. ואנחנו נדבר משהו, אז אנחנו נדבר על איך אנחנו מבינים היום חלומות, אבל יש קטע ממסכת ברכות שאני מאוד מאוד אוהב, שבו מדברים במשנה על חלומות, וכתוב שם ככה, 24 פותרי חלומות היו בירושלים, פעם אחת, זאת אומרת, אלה בדיוק האנשים שנכון שהולכים ואתה בא אליהם, מצפר להם את החלום, והם אומרים לך מה המשמעות של זה, שזה בעצם מה שיוסף עשה לפרעו, עוד מעט נדבר על זה, כן? 24 פותרי חלומות היו בירושלים, פעם אחת חלמתי חלום, והלכתי אצל כולם. ומה שפתר לי זה, לא פתר לי זה, וכולם נתקיימו בי. תראי זה יופי. זאת אומרת, היה לי חלום, הלכתי ל-24 אנשים שונים, לכל אחד מהם סיפרתי את החלום, כל אחד פירש לי אותו בדרך אחרת, כן? הם לא נתנו לי את אותו פירוש, כן? וכל הפירושים שלהם כולם התקיימו בי. נכון שזה יפה? אז פה אנחנו רואים שני דברים. א', שהפירוש של החלום הוא לא אובייקטיבי. זה צריך להיזהר ולהגיד שכשאנחנו נותנים פירוש לחלום, זה לא, אי אפשר להגיד, אהה, עכשיו אנחנו יודעים מה המשמעות של זה, הנה תפסנו אותה והנה, כי זה ניתן לפרשנות שונה, אחד, ושתיים, שבפרשנויות שונות ולפעמים אפילו סותרות, יש משמעות.
אני חושבת שלפי מה שאתה אומר כרגע, חלומות הם קצת כמו אלגוריות, שכל אחד יכול לתת להם פירוש אחר.
נהדר, נהדר. זה דימוי מעולה, וחלומות באמת הם משלים, כן? אנחנו מתייחסים אליהם כמו הם משלים, ויש כנראה סיבה לזה. אבל בואי נחזור ונדבר על משמעות החלום, על הספר הגדול הזה של פרויד, כי דרך זה בעצם אפשר לראות את כל מה שיש לנו להגיד על חלומות. הדבר הראשון שפרויד אמר, כשהוא כתב את ההקדמה לספר הזה, הוא אמר, אני יודע, הוא פחות או יותר, זה לא המילים שלו, מה שהוא אמר זה, אני מבין שאני מסתבך. זאת אומרת, באופן כללי, הנטייה לייחס משמעות לחלומות, זה נחשב למשהו לא מדעי. מאחר ופרויד חי בעולם שוביניסטי שבו לנשים לא היו זכויות, וגברים, בייחוד גברים משכילים כמו פרויד, לא תמיד לקחו אותם ברצינות, אז פרויד אומר, חלומות נחשבים למשהו לא מדעי, נחלתם של נשים ופשוטי העם.
איכס.
נכון, באמת איכס. אבל זה מה שהוא אמר, ומה שחשוב לענייננו, זה שזה נחשב לעניין לא רציני, להתעסק בעולם המדעי, להתעסק בחלום. אבל זה היה דבר נורא חשוב, בעולם הקדום שלנו זה היה נורא חשוב. תראי, אולי נתחיל באמת מהחלומות של פרעה בספר בראשית, כי דרך זה אפשר לראות הרבה דברים שקשורים לחלומות. מה חולם פרעה, נעמי?
יש את החלום הכי מפורסם שלו, שבו יש את שבע הפרות השמנות, שהן מסמלות שבע שנים
של... אחרי זה נגיד מה הן מסמלות, קודם נגיד מה הוא חלם.
שבע פרות שמנות.
עולות מן היאור.
עולות מן היאור, מסתובבות שם. אחר כך עולות שבע פרות רזות, כחושות, חולות אפילו הייתי אומרת, ובולעות את שבע הפרות השמנות.
ונשארות רזות.
כן.
זה לא עוזר להם. כן. והוא חלם עוד חלום, נכון? עם השבע השיבולים השדופות. כן, שצומחות בשדה, ויש שבע שיבולים שמנות ובריאות, מלאות גרעינים, והשבע שיבולים השדופות אוכלות את השבע שיבולים. וזה מאוד מאוד מטריד את פרעה.
אבל לא בתקופת התנך. חלומות הם לא בהכרח באמת מתקיימים במציאות. כאילו פה זה לפי בראשית, שפרעו חולה משהו, זה קורה. במילים אחרות ויותר במציאות. אני פעם חלמתי שאני הולכת לבית קפה ופוגשת שם את איינשטיין. זה לא אומר שפגשתי שם את איינשטיין.
אני אגיד שזה אומר שאולי רצית ללכת לבית
מאוד.
קפה. וזה אחד הדברים החשובים של פרויד היה להגיד על חלומות, וזה ציטוט, כן? כל חלום הוא הגשמת משאלה. כן? עכשיו, צריך להגיד, היום אנחנו לא חושבים שזה 100% נכון, מה שאמרתי עכשיו. אבל האמירה הזאת יש לה הרבה כוח הסברי. כשחלומות מבטאים איזשהם משאלות, או הם מבטאים בצורה אלגורית, וכאן נורא יפה מה שאמרת, משהו שהחולם חושב אותו. ובואי ניקח את החלומות האלה של פרעה. דבר ראשון, פרעה נלחץ. זה חלום מוזר, זה חלום קצת מפחיד, ויש פה איזושהי תמה שחוזרת. נכון, לילה אחד הוא חולם על הפרות, לילה אחד, אני חושב שקודם הוא חלם על השיבולים, ואחרי זה הוא חלם על הפרות, לא זוכר, או ככה או ככה, והוא לא יודע מה המשמעות של זה, וזה מאוד מאוד מטריד אותו, ואז מישהו אומר, תשמע, בבית סוהר יש איזה בחור עברי, שהוא ידע לפתור חלומות, בוא, מה אכפת לך, בוא נביא אותו, שאולי זה.
אבל סתם מעניין, בלי קשר לנושא, מעניין אותי למה החלום על שבע הפרות התפרסם הרבה יותר מאשר החלום על השיבולים.
הפרות זה נראה לי יותר, יותר עסיסי פרה שאוכלת פרה מאשר שיבולת שאוכלת שיבולת. אבל מבחינת פרעו, וזה גם מה שיוסף חשב, יוסף דבר ראשון הניח, מה שגם הניח פרעו, מה שגם הניח פרויד, מה שלא בהכרח הניחו אנשי מדע, כן? למרות שהיום הם חוזרים. זאת אומרת, היום אנחנו מבינים שלא כל, אבל רוב הדברים שפרויד אמר על חלומות, ככל הנראה הוא צדק. למרות שהוא חטף המון ביקורת בהמשך, בעניין הזה. אבל פרעו חשב, ויוסף חשב, וכולם חשבו שלחלומות האלה של מלך מצרים יש משמעות. אוקיי? מה אומר לו יוסף? את זוכרת?
לא בהכרח.
אוקיי, אז יוסף אומר לו ככה, הוא אומר, תשמע, החלומות האלה הם משל, הם אלגוריה, כמו שאת אמרת. השבע השיבולים השמנות ושבע הפרות השמנות, זה שבע שנים טובות.
כן.
בארץ מצרים. היבול, מצרים הייתה ארץ חקלאית, יש מספול הפרות, יש דגן שגדל בשדות, כן, הנילוס מפרה את ה, והכל טוב, כן? אבל אחרי זה אומר לו יוסף,
יגיעו שבע שנים של מחסור ורעב, שבהם כל הדגן והמים ביאור והמספול לבעלי החיים, בום, טרח, נעלם, ואת זה מסמלות השיבולים השדופות והפרות הרזות. והן כאילו כמו בולעות ואוכלות את כל היבול והטוב שהיה הם בשבע השנים הקודמות.
אבל יוסף לא רק מפרש את החלום, יש לו גם עצה.
להתחיל לחסוך. בזמן שבע השנים הטובות הפוריות, הוא מילא מחסנים, מלאים בכל טוב, וככה
הציל את ארץ מצרים. דבר ראשון, שפרעו התלהב מאוד מיוסף. הוא אמר, וואלה, העברי הזה, כן, זה ששייך לאנשים שעברו את הנהר, לא את הנילוס, כן, את הפרט, כן, העברים שבאו מארם נהריים ועברו את הנהר והגיעו לארץ ישראל, כן, העברי הזה יש לו שכל, כן, באמת בחור חכם, אומר לו, בוא תנהל את העניין הזה, ויוסף מרים את כל האופרציה הגדולה הזאת, והסוף ידוע. אבל בואי נשים לב לכמה נקודות פה. דבר ראשון, החלום מתעסק, מתאר בצורה סמלית, תזכרי את המילה הזאת, סמל, מתאר בצורה סמלית, כן? משהו שפרעו חשב עליו.
זה יכול גם לדוגמה להיות ככה עם בן אדם. לדוגמה, אני חולמת על בן אדם מסוים, אבל הוא בא במסכה או בתחפושת של מישהו אחר.
נדע.
לדוגמה, פעם חלמתי עליך ובמסווה, ובעצם לא הייתה אמא, רק במסווה שלך.
נדע, אז... נדע, נכון. זאת אנשים מייצגים בחלום, יש סמלים. בן אדם אחד יכול לייצג בן אדם אחר, שיבולת יכולה לייצג שנה, פרה יכולה לייצג שנה, בחלומות של יוסף, השיבולים מייצגות אותו ואת האחים שלו, נכון? השיבולים והאלומות.
כן, הכוכבים.
הכוכבים,
כן. כאילו יוסף המלך בסדר.
כן, בדיוק, כן. זה גם שם מאוד מאוד ברור, כן, אתה מסתכל על החלום, אתה מבין מה עובר. בוא נגיד ככה, לא היית צריך להיות איזה גאון גדול בפירוש חלומות. כל האחים הבינו בדיוק, כן, למה יוסף, על מה יוסף חולם, וזה הביא להם את הג'ננה.
הוא חלם, אני יוסף, ואני
המלך. אני יוסף, והם הראו לו, והם הראו לו, הצבן אותם בפוקס, הם לא הרגו אותו. זה היה כעס נוראי. אז עוד פעם, נחזור עכשיו אבל לחלומות של פרעו. אז פרעו חולם על משהו שמטריד אותו. פרעו בתור המלך של מצרים צריך, כל האחריות לזה שמצרים תסגשג, מוטלת על הכתפיים שלו, ו... יוסף אומר לו, תשמע, יש משהו שמפחיד אותך, והדבר הזה מפחיד אותך בצדק. והוא מתאר לו מה יכול לקרות, ונוקטים באמצעי הזהירות, ובאמת מצרים ניצלת בזכות יוסף, שעולה לגדולה ונהיה משני המלך, והכל טוב ויפה. אבל תשימי לב לנקודה נורא חשובה. כן? וזה מביא אותי לתיאוריית החלומות של פרויד. פרעו פחד ממשהו, כן? והוא לא באמת ידע ממה הוא מפחד. לפרעו הייתה הרגשה לא טובה בבטן.
אינטואיציה.
עכשיו בדיוק, אינטואיציה, בדיוק. אומר, המצב פה נראה טוב, והמצב יכול להתהפך ברגע. כן? עכשיו, פרויד האמין שאנחנו נוהגים לסלק מהתודעה שלנו מחשבות מפחידות. שחרדה זה רגש לא נעים לבני אדם, ומשתמשים בכל מיני מנגנונים כדי להיפטר מהחרדה. ואחד המנגנונים האלה זה נקרא הדחקה. זאת אומרת, אתה כאילו לא יודע את מה שאתה בעצם כן יודע, כן? מה קרה? שום דבר לא קרה, כן?
אבל בעצם בתת מודע שלנו, הדברים שהודחקו נמצאים והם קופצים למוח בזמן חלומות.
זה בדיוק הייתה הטענה של פרויד. פרויד אמר, זה עוד פעם ציטוט מאוד מפורסם מהספר, חלומות הם דרך המלך ללא מודע. ועכשיו צריך להגיד, למרות שזה לא הנושא של הפרק, מוכרחים להגיד שתי מילים על הלא מודע. כן? היום הטענה שחלק לא קטן מהפעילות של המוח והפעילות הנפשית, כן, של מה שאנחנו חווים בנפש שלנו, מתבצע בצורה לא מודעת. הטענה הזאת היום היא ברורה לכולם, יש לה מיליון הוכחות מדעיות, אף אחד ברצינות לא מטיל ספק בנכונותה. אבל לאורך רוב המאה ה-20 היו הרבה מאוד מדענים שהטילו ספק בעניין הזה. אמרו שלך תראה לי את הלא מודע. כן? איפה אפשר לראות אותו? איפה
אבל
אפשר?
זה הקטע, הוא לא מודע.
נכון, אבל זה מסוג הדברים. לך תוכיח שאין לך אחות. כן? נגיד שאתה אומר, יש לי אחות. איפה האחות שלך? היא במקום רחוק.
הלוואי,
לא...
הלוואי.
אז משהו כזה. כן? אז היו הרבה חילוקי דעות על העניין הזה. אבל לפרויד הייתה תיאוריה סדורה שלמה. על הלא מודע, והוא אמר, החלום מקרב אותנו לחלקים הלא מודעים שלנו. והרעיון שלו היה שהחומרים, התכנים, המחשבות, הפחדים, הגעגועים, כל הדברים שנמצאים בלא מודע ומודחקים מהתודעה שלנו, בלילה הם קמים לתחייה ונכנסים לתוך התודעה, ובבוקר אנחנו זוכרים אותם לתוך חלום. אם חושבים על זה, לרעיון הזה יש כוח הסברי גדול. למשל, הוא מסביר את החלומות של ספר בראשית. הוא מסביר למה יוסף חלם על אלומות ועל כוכבים ואיך שהוא לוקח את כולם. זה מסביר למה פרעה חלם על הפרות ועל השיבולים. כן, אלה סמלים למשהו אחר שהוא מעסיק אותך, מפחיד אותך, אתה מתגעגע אליו, אוקיי, אתה רוצה אותו. לעתים קרובות זה נורא נורא פשוט. למשל, דיברנו על זה כשדיברנו בפודקאסט על השינה, הזכרתי גם חלומות, ואמרתי, החלומות הכי כיפים שלי זה חלומות טיסה.
גם שלי.
חלומות שאני אף, נכון?
למרות
עכשיו, אנחנו לא עפים, אנחנו לא רוצים לעוף, כן.
אני חושבת שהחלום שלי עם הבית קפה ואיינשטיין, לוקח אחד מהמקומות הראשונים, זה היה אחלה חלום.
נהדר, נהדר, נהדר. אז אנחנו חולמים על דברים שאנחנו רוצים שיקרו. עכשיו, פרויד התחיל להתעסק בענייני חלומות בעשור האחרון של המאה ה-19. הוא התחיל לאסוף חלומות, בעיקר חלומות של עצמו, והמטופלים שלו סיפרו לו חלומות, כן? כי הוא אמר להם, תחשבו, תדברו איתי על כל מה שאתם עולה לכם בראש, ואז הם גם סיפרו לו חלומות, והוא רשם את החלומות שלהם.
מה הוא עשה איתם?
רשם אותם. רשם אותם. ואחרי זה הסתכל על החלומות וניסה לנתח אותם כמו שמבקרי ספרות מנתחים טקסט.
אבל בשביל לנתח חלום צריך להכיר את הבן אדם באופן מינימלי.
נכון.
אתה צריך להכיר באופן בסיסי את עולם המושגים שלו וכאלה.
נכון.
אם אתה רוצה לפרש חלום של אדם זר זה מאוד קשה.
נכון, אם אתה לא יודע עליו כלום. וצריך להגיד את זה, כי הרבה אנשים רוצים לדעת מה הפירוש של דברים שהם חולמים, מה הפירוש של ים, מה השימוש של קופסה, מה הפירוש של שיניים, מה הפירוש... וצריך להגיד שאין כל כך פירושים אוניברסליים כאלה, כי המשמעות היא עניין, זה עניין מאוד מאוד אינדיבידואלי.
אלגוריה, כל אחד לוקח...
עם עולם האסוציאציות שלו, ועולם הזיכרונות שלו, וההתנסויות שלו בזה.
כל אחד אבל... בדמיון הפרוע
כן,
שלו.
נכון, ועוד הפעם, אנחנו מבינים שכשפרעה מלך מצרים חולם על שבע פרות שמנות ושבע פרות רזות, זה לא אותו דבר כמו מישהו אחר שחי בעיר 2000 שנה אחר כך חולם את אותו חלום. כשהמלך של ארץ חקלאית גדולה, שמדי פעם יש בתקופות שפע ויש בתקופות מחסור, חולם חלום כזה, כן? אז זה לא ניחוש מאוד פרוע להגיד שאיכשהו החששות שלו לגבי האם החקלאות תשגשג או תקרוס בשנים הקרובות, שהרעיון הזה מצא את הדרך שלו לחלום. אז בואי נדבר על מה מצא פרויד כשהוא הסתכל על החלומות בתור, ניסה לנתח את הטקסט של החלומות, גם שלו וגם של אחרים, בהקשר של הבן אדם. אז הוא מצא דבר אחד וראשון נורא חשוב, הוא אמר, בתוך חלומות יש סבילות לסתירות פנימיות.
שזה?
שזה אומר שחלומות מראים דברים שבעצם לא ייתכנו, ובתוך החלום אתה לא מתפלא על זה.
נכון.
לדוגמה, אני כשאני אף, כן, בחלומות שלי, זה נראה לי רגיל, זה נראה לי כיף, אני לא אומר לעצמי רגע, אבל זה לא באמת, ותכף אני אפול וככה, אני בתוך זה, אני אף, וזה נדר. הפרות הרזות של פרו אוכלות את הפרות השמנות שלו, מה שלא יכול להיות, ולא משמינות, כן, פרות בכלל לא אוכלות פרות, אבל נעזוב את זה, כן, אכלו, 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 לא רואים עליהם כלום, כן, זאת אומרת, בתוך חלומות יש סתירות פנימיות, והסתירות הפנימיות האלה נסבלות, זה דבר אחד. שפוי שם לב אליו. הדבר השני שהוא שם לב אליו, זה שבתוך חלומות יש חוסר רציפות וחוסר חד כיווניות בתחושת הזמן. זאת חלומות מערבבים תקופות שונות. יש חלומות שבהם אתה חולם, חלק מהחלומות הכי מפחידים שלי למשל, זה שאני עוד הפעם צריך לשבת לבחינה בבית הספר. כן? יש בחינה על חומר שאני לא מכיר אותו ואני לא יודע אותו, והנה יושב את הבחינה ואני יושב, עכשיו תראי, לא מינה ראיתי וגם זקנתי כבר, עברו הרבה מאוד שנים מאז שעשיתי בחינה כלשהי, אבל החלומות שלי פתאום, אני עכשיו בגילי ובמעמדי יושב לבחינה, ואני אומר, וואו, וואו, פדיחה, לא יודע כלום, מה יהיה?
אבל תלוי בחומר של הבחינה.
נכון.
אם זה חומר שקל לשלוט בו, אז בום.
נכון, אבל בחלומות, שלי, זה לא ככה. כן, אני מפחד, כן? אבל הנקודה החשובה פה זה ש, ונגיד, אנשים מתים פתאום בחיים, כן? זמנים הולכים קדימה ואחורה. זאת אומרת, גם בנושא הזמן יש, אם תרצי, סתירות פנימיות וחוסר חד כיפוניות בחלום. אבל יש שם עוד דבר. וזה הדבר השלישי שפרויד מצא. בתוך החלום, כשאתה מאזין לטקסט, אז יש החלפה של המציאות החיצונית במציאות פנימית ששולטות בה משאלות וגם פחדים. כן? למשל, במציאות החיצונית פרות אוכלות עשה ולא אוכלות פרות אחרות. אבל המציאות הפנימית של פרו זה כנראה המחשבה, כן? מה אני עושה אם עכשיו אם יהיה רעב גדול בארץ מצרים, איך אני מאכיל את כל הנתינים שלי, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. כן? והמחשבה הזאת מתגלגלת לו, המחשבה הזאת משנה את המציאות החיצונית של פרות, פרו בטוח הפרות מסתובבות בשדות של מצרים, כן? אבל נותנת לה את המשמעות שמתאימה למציאות הפנימית שלו.
אני חושבת שהבנתי איך נוצרים הסיוטים. ולי אין אף פעם סיוטים.
איזה כיף לך.
נכון, אף פעם לא היה לי
סיוט. איזה כיף לך, וואו, תגידי תודה.
נכון, בגלל
כי כמעט לכל אדם יש.
כן. בגלל שאני פשוט,
פשוט החיים שלך תותים, נו.
היום יום שלי מאוד 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 רגוע.
כן.
אבל אנשים שיש להם פחדים במהלך היום יום, המוח שלהם בגלל התחושה הזאת, הרצון לתחושת הרוגע, מדחיק אותם אל עבר הלא מודע, ואז בחלומות הם חוזרים אל בני אדם.
אתה יודעת, ההסבר הזה זה הסבר שפרויד היה סומך עליו את שתי ידיו. אבל ההסבר הזה גם הביא את פרויד להבין שמה שהוא אמר בהתחלה, שכל חלום הוא הגשמת משאלה, זה לא נכון. כי בהתחלה פרויד היה אומר שכל חלום הוא הגשמת משאלה, ושאפילו אם קורה למישהו משהו רע, כן, אז הייתה בזה איזה כוונה נסתרת. אבל יותר ויותר הוא ראה מטופלים שיש להם חלומות טראומטיים, שהם חולמים משהו היום ונורא שבאמת קרה להם, והוא חוזר להם בסיוטים ומחרפן אותם, והם לא מצליחים להיפטר ממנו. וכאן כבר אי אפשר לראות איפה יש פה הגשמת משלה, ואי אפשר לראות פה משהו טוב. זה פשוט דבר היום ונורא, זה היה היום ונורא במציאות, וזה חוזר על עצמו בצורה איומה ונוראה בחלומות, וזה לא מרפא מהבנם. ובגלל הדברים האלה, פרויד התחיל להבין שהאמירה שלו שכל חלום הוא הגשמת משלה, היא לא נכונה, או לפחות היא נכונה רק באופן חלקי. וצריך להגיד שהיום כשאנחנו עושים, לוקחים חלומות מהרבה אנשים, מבקשים מהרבה אנשים שיספרו לנו את החלומות שלהם, אז אפשר להגיד שיש יחס של בערך שני שליש שליש. זה שהתוכן המפורש של החלום, בערך בשליש מהמקרים הוא תוכן טוב, נעים, שהחולם אוהב אותו ועושה לו, ועושה לו נעים, כמו חלומות הטיסה, כמו ללכת לבית הקפה מיינשטיין, אבל זה אומר ששני שליש זה הדברים רעים. זה כמו החלומות של פרו, שחולם חלום מפחיד, ואומר פה, אני לא יודע מה הפירוש של זה, אבל זה משהו לא טוב. ובכל המקרים האלה, יגיד פרויד, זה בא מהלא מודע. אבל יש פה עוד דבר בחלום, וזה שכשאתה עוקב אחרי ההתרחשויות בחלום, הן לא מצייתות לחוקי ההיגיון. כן? זה אלה חשיבה אסוציאטיבי, והוא לא מופעל על ידי דרישות ההיגיון. ופרויד אמר שבעצם ארבעת הדברים האלה שאמרתי עכשיו, סבילות לסתירות פנימיות, חוסר חד כיווניות של תחושת הזמן, החלפת המציאות החיצונית במציאות פנימית ששולטות בה משאלות ופחדים, ואלה חשיבה שמכוון על ידי אסוציאציות ולא על ידי התקדמות הגיונית, שארבעת הדברים האלה מאפיינים את הלא מודע בכללותו. שככה מתנהל הלא מודע של כולנו. זאת הייתה ההנחה שלו.
פעם, כמו שאפשר ללמוד גם לפי החלום של פרעו, בדיוק מה שהוא חלם, התקיים בעקיפין. זה כבר מוכיח כמה הם היו יראים ומפוחדים מהחלומות. האם גם היום אנשים יראים ומפוחדים
המון,
מחלומות?
המון, בטח. המון אנשים עדיין הולכים לפותרי החלומות, ויש כל מיני מנחשים ו...
יש כזה דבר היום? ששוטות.
בטח, 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 בטח. תעשייה מזגזגת. אוקיי. עכשיו, פרויד אמר עוד דבר חשוב על חלומות. הוא אמר שחלומות מביעים מסר סמלי. זאת אומרת, הוא אמר חלומות מביעים סמל. למשל, החלומות של יוסף הביעו בצורה סמלית את המחשבה של יוסף, אתם כולכם קטנים עליי. אני יותר טוב, יותר חכם, יותר יפה ויותר אהוב מכולכם, מה תעשו לי?
רגע, אז הוא פשוט הסתובב בעולם וצעק את החלום שלו?
כן, והאחים שלו שמעו את זה, הבינו בדיוק למה הוא מתכוון, וזה לא הוסיף להם אהבה.
זה מועיד על האינטליגנציה החברתית הגבוהה שלו, שעליה דיברנו בפרק על אינטליגנציה.
אבל צריך להגיד שליוסף באמת למד לקח. זאת אומרת, אחרי מה שקרה לו, כן, הוא למד שיש חלומות שאתה צריך לשמור אותם לעצמך. עד שהוא נהיה המשנה למלך מצרים, הוא למד הרבה, הוא ישב בכלא, הרי, נכון? היה לו את כל הסיפור הזה, יש את פוטיפר. כן, עליה לו הרבה זמן לחשוב ליוסף, והוא עשה את השיעורי בית שלו כשהוא יצא מהכלא, הוא היה מכונך למופת. כן. אבל אני רוצה עכשיו לחזור לרעיון של פרויד, שחלום הוא מסר מוצפן. שזה בעצם מה שחשבו גם בספר בראשית, וזה בעצם הדבר שחושבים כל האנשים שהולכים למפענח חלומות, שיפענח להם את החלומות שלהם. החלום הזה מוסר לי איזה מסר מוצפן. היום אנחנו אומרים מה לא מודע. בעבר אנשים אמרו, זה בא מהאלים, זה בא מהמתים, זה בא מאלוהים, החלום הזה. זה איזשהו מסר מן העולם שמעבר. כך אנשים חשבו. הרחובן, יש פה איזה מסר מוצפן, ואני צריך לפענח אותו. ואז אמר פרויד, ואם נתייחס לחלום בתור מסר מוצפן ונסתכל על חלומות, הוא הסתכל על המון חלומות, כמו שאמרתי, גם חלומות שלו, גם חלומות של אחים, ניסה למצוא בהם שכל. אז הוא אמר ככה, אם נתייחס לזה בתור מסר מוצפן, דבר אחד שמאפיין את המסר המוצפן הזה, זה את כבר התייחסת אליו, והוא נקרא התקה או displacement. מה פירוש התקה? זאת אומרת שאתה חולם דבר אחד, אבל הוא מתבטא במשהו אחר. למשל, אתה חולם הולכות לבוא 7 שנים רעות, כן, אבל מה שנכנס את החלום זה 7 פרות רזות באות ויוכלו 7 פרות שמנות.
ועל זה בדיוק מבוסס את האסוציאציה. אם לדוגמה, אני מדמיינת ספר, וישר אני מדמיינת כל מיני דברים, לדוגמה הצבע הצהוב, עמודים צהובים,
כן, את מדברת על האסוציאציות שעולות בך, וזה באמת נכון. דרך שבה פרויד
פיאני
החלומות. אז... כן. אבל בוא, תכף נגיע לזה. אני רוצה לדבר על 5 הכללים של פרויד, שלפיהם, לפי דעתו, מתחבר המסר המוצפן הזה. אז אומר, דבר ראשון, יש התקה. כן? אתה אומר בשפה סמלית, בשפה אלגורית, משהו אחר. יוסף מדבר על כוכבים, והוא מתכוון לאחים שלו ולעצמו. כן? פרעו מדבר על 7 פרות, ומתכוון ל7 שנים טובות. כן, הוראות. הדבר השני הוא מה שפרויד קרא לו דחיסה, או עיבוי, קונדנסיישן, עיבוי בעין, קונדנסיישן. זאת אומרת, שכל פרט בחלום, יש לו יותר ממשמעות אחת, שאתה יכול להסתכל, וזה לא ניכר בדרכים שבהם פענחנו את החלום של יוסף, או את החלום של פרעה, אבל כשאתה מסתכל, או אני יכול להגיד לך שאני בקליניקה, כשמישהו מספר לי חלום, אני תשאל אותו, מה כל הדברים שזה מזכיר לך?
נו, והם רואים
שמהמקום הזה, כן, אבל מה שחשוב זה יותר מאחת, יותר מאחת. חלום יכול להזכיר סתם, למשל, פעם הייתה לי מטופלת, שחלמה שהיא נוסעת באוטו, ויש לה על הראש כובע לבן ולא נוח. עכשיו, זה מה שהיא חלמה, שהיא נוסעת באוטו, והיא מרגישה שהיא לא רוצה לנסוע למקום שלה ואוטו נוסע, ויש לה איזה כובע לבן שיושב לה לראש לא נוח. עכשיו, זה היה זמן קצר לפני החתונה שלה, והיו לה רגשות מעורבים בקשר לחתונה. וגם היא וגם אני חשבנו שמה שהחלום הזה מנסה להביע, זה את ההינומה, את יודעת מה שיש לקלות, הבד הלבן הזה שיש על הראש, שמכסה את הפנים שלהם לפני החתונה, ושזה חלק מהרגשות, הרגשות המורכבים שיש לה לגבי החלומות, וזה, לגבי החתונה, וזה כנראה היה נכון. אבל בהמשך, בסוף התחתנה, ובסוף הכל היה בסדר. אבל זה סיפור ארוך. אבל כשעוד דיברנו על החלון, פתאום ראינו שיש שם עוד משמעות והיא אחרת. שהיא הייתה ביתו של טייס שנהרג, והיא זכרה את אבא שלה בתור טייס בצבא, ולטייסים יש קסדות לבנות גדולות על הראש שלהם, ושהדבר הזה, היא גם הזכיר לה מצד אחד את אבא שלה.
ולכן זה לא היה נוח.
כן, למה זה לא? אז את רואה, אז הנה דוגמה שאותו סמל, כן, כובע לבן ולא נוח, יכול להיות מצד אחד אינומה, ומצד שני גם הקסדה, ושני הדברים האלה יכולים להביא אותם למקומות אחרים. אז זה דחיסה. עכשיו, הדבר השלישי שחשוב בכללי החיבור החלומות של פרויד, זה צנזורה. זאת אומרת, פרויד חשב שכמו שאמרתי, החלקים המודעים של הנפש שלנו לא רוצים לדעת את מה שהחלקים הלא מודעים יודעים. כן, מנסים להיפטר מהחרדה, ולכן המסר, זה לא עובד, זה גם פרויד חשב, ולכן המסר המוצפן צריך להצפין אותו כדי להעלות אותו למודעות, וזה בעצם הסמלים שבחלומות.
ולכן הכי קל לאנשים לפרש את החלומות של עצמם.
כן, אבל לפעמים טוב לעשות את זה במישהו אחר.
אם לדוגמה הם הולכים לפותרים זרים, אז הם לא מכירים את כל העולם מושגים שלהם.
נכון, אתה יכול לשאול. נכון, נומי, אתה יכול לשאול. אבל נומי, אתה יכול לשאול. אני יכול להגיד לך שכשהיו אצלי אנשים בטיפול, אז הייתי שואל אותם, ולפעמים, גם בגלל שזה לא הייתה הפגישה הראשונה שלי איתם, אז משהו שאמרו בחלום היום, מזכיר לי משהו שהם סיפרו לי לפני שבועיים. וזה מביא אותי לעיקרון הבא שראה פרויד, ואותו אנחנו כבר הדגמנו אצלך, כשאת סיפרת על הפגישה עם הצמיד והנסיכות, וזה שארית היום. מה פירוש שארית היום? פרויד שם לב לזה שלעיתים קרובות, כשאתה מסתכל בחלומות, אתה יכול לראות שם דברים שמזכירים משהו שקרה לחולם ביום האחרון לפני שהוא הלך לישון, ואם לא ביום האחרון, אז בימים האחרונים. שמשהו שאתה יכול ממש לזהות אותו בהתנסויות שלו, כן? למשל, את על אמת הלכת עם אמא לגן החיות, את על אמת לקחת ארטיק, נכון? ואז בחלום חוזר לך ארטיק, אבל עם מין כזה צמיד, פנטסטי, נסיכה, משוכללת, שאין באמת, כן? אבל ברור לנו שזה שארית היום, שזה משהו שנלקח מהיום, בפרויד שם לב לדבר הזה. והנה עוד דבר נורא חשוב, וזה הכלל האחרון, החמישי, מה שפרויד קרא לו עריכה משנית, secondary revision. מה פירוש עריכה משנית? זה שאחרי שאתה מתעורר מהחלום, אז יש לך סט של זיכרונות לגבי מה שזה היה, ואז, אומר פרויד, רק אז אתה מסדר אותם בצורת סיפור קוהרנטי. אתה מתעורר ואתה זוכר כל מיני שברי דברים. כן? ואז אתה מספר אותם בצורת חלום קוהרנטי, ולפעמים עצם זה שאתה מבקש מבן אדם לספר לך על מה הוא חלם בלילה, זה כבר מסדר לו את זה באיזשהו נרטיב.
היו סופרים שביססו מהסיפורים שלהם על חלומות שהיו להם?
בטח, בטח ובטח ובטח ובטח, כן. צריך להגיד שהסופר של ספר בראשית הוא דוגמה לסופר גדול כזה, אבל בהמון המון יצירות ספרותיות יש חלומות ולא במקרה. עכשיו צריך להגיד לאיפה זה מביא אותנו היום. אנחנו לא חושבים היום שכל חלום הוא הגשמת משלה. אנחנו כן חושבים שלחלומות יש משמעות. והיה ויכוח מדעי מאוד מר, מסוער מסביב לשאלה הזאת, ואני לא אכנס אליו כי הוא פחות מעניין אותנו עכשיו, אבל אני אגיד שחלק ממנו נבע, חלק מה... היום כשאנחנו יודעים שלחלומות יש משמעות, אז, ושהמשמעות הזאת קשורה לרצונות ולפחדים של האדם שחולם את החלום בצורה לא מודעת, ממש כמו שפרויד חשב, אז אנחנו מבינים גם למה פספסנו את זה. הסיבה שפספסנו את זה, זה כי, כמו שאמרתי לך, כמעט תמיד, לא תמיד, אבל כמעט תמיד, בזמן שאנשים חולמים, יש להם תנועות ריצודי עיניים מהירים. השנת רעם הזאת, שהגלגלי העיניים נעים מתחת לאפפיים. ואז החוקרים התחילו להסתכל על מה שקורה בשנה, את זוכרת שאמרנו שאפילו לחיות יש את זה לפעמים, ושעכברים חולמים בלילה, איך הם רצים במבוך, וכולי, איך גילינו את זה. אז מדענים התחילו להתמקד ברעם הזה, ולא להיכנס לחוויה הסובייקטיבית של חלומות, וכנראה ששם יפספסו פספוסים גדולים. אז אם נסגור את את הפרק הזה, אז נגיד שלמדנו שהחלומות שלנו הם חשובים. הם מעידים, אם נדע לפרש אותם נכון, הם מעידים על דברים שנמצאים בתוך הלא מודע שלנו. וזה לא מפתיע גם שהקדמונים חשבו שהחלומות באים לספר לנו משהו על העתיד, כי לפעמים אתה בלא מודע שלך יודע משהו שאתה עוד לא יודע שאתה יודע אותו. אוקיי? זה חשוב. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יודע יותר ממה שהוא יודע שהוא יודע. כן? יש כל מיני דברים שאת, ואנחנו נותנים לזה שמות אחרים, אינטואיציה, תחושת בטן, דברים כאלה, אבל לעתים קרובות, נגיד, פרעה מתעורר בבוקר, הכל בסדר, הציפורים מצייצות, המשרתים נחמדים, ופרעה מסתובב בארמון ומשהו מציק לו בבטן, אומר משהו לא טוב יכול לקרות. כנראה שפרעה כבר ידע משהו, כן? שהיה צריך לצאת החוצה, ויוסף עזר לו לצאת החוצה.
ולסיכום, יש לי שאלה, שתי שאלות. השאלה הראשונה, האם אתה ממליץ לכתוב יומן חלומות?
מאוד, מאוד ממליץ לכתוב יומן חלומות. זה כיף, כן? זה כיף. ואז אתה יכול להסתכל עליהם, כי החלומות עשויים מחומר שמתבלה מאוד מהר. זאת אומרת, כשאתה חולם חלומות, כן? שאת זוכרת, אמרנו שזה קשור לכל המנגנון של מיון זיכרונות וקשירה שלהם לרגשות, דיברנו על זה בפרק שבו דיברנו על שינה. כן? כשאתה עושה את הדבר הזה, אתה... החוויה הסובייקטיבית היא חלום, אבל החלומות האלה, אם אתה לא תזכור אותם עוד הפעם, הם ילכו לך לאיבוד. אז דרך טובה לקבוע אותם, זה להחזיק מחברת ליד המיטה, ואיך שאת מתעוררת, רט לכתוב את כל מה שאת זוכרת.
אבל אבא, את החלום הזה שסברתי לך עליו עם הנסיכות, חלמתי שהייתי בערך בת 4.
כן. כן, יש חלומות שזוכרים אותם כל החיים, יש גם חלומות חוזרים, אפשר לדבר המון 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 על חלומות. אבל אני חושב שלפרק שלנו, אנחנו יכולים להתחיל להסתפק בזה. חוץ מהדבר, כן, השאלה האחרונה. כן.
אוקיי, מה היה החלום הכי מטורלל והכי לא צפוי שאי פעם חלמת?
וואו. אז היה לי, אבל בניגוד לפרויד, כן, אני מתבייש. אוקיי, פרויד כתב את החלומות שלו, כן, בגילוי לב מאוד גדול בפשר החלומות, ועד היום, כן, אמרתי לך, יותר מ-120 שנה אחרי שהספר הזה התפרסם, עוד סופרים ופסיכואנליטיקאים ומבקרים, כולם מתפלשים בחלומות של פרויד, פעמים הוא חשב ככה, על ככה, על ככה, על ככה, על ככה. אני זוכר היטב כמה חלומות מסמרי שיער שחלמתי, ואת יודעת מה? אני לא הולך לחלוק אותם. כן? זאת, אני מוכן לספר חלום פה ושם, אבל את החלום, את זה שאת אמרת, את החלום הכי מטורלל שלך, כן? את החלום הכי... חלמתי ואני אשאיר אותם לעצמי.
אתה בטוח שלא תוכל לספר לי אחרי זה?
לגמרי בטוח, לגמרי בטוח. כן, כן.
טוב, זו הפרטיות שלך בתור אדם.
נכון, נכון, נכון ונכון. טוב, ואנחנו מזמינים את כל מי שמקשיב לנו להתחיל לחשוב על החלומות שלהם ולפרש אותם, ולחשוב מה זה מזכיר להם, ואומרים להם שזה כיף גדול, ממש כדאי לעשות את זה. וזהו.